원, 투.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב. מה קורה?
תגיד לי אתה, פורצים אליך.
כן, אני יד של כל מיני שונאי ישראל.
יפה.
באופן כללי, באופן כללי אני אומר.
אני לא סובל מזה במיוחד. דווקא המסרים שאני רואה ששוטלים אצלך זה
בעד שחרור חטופים. מתכתב עם בעד שחרור חטופים, בעד להפסיק את המלחמה, בעד להחליף שלטון נגד נתניהו, אתה בסך הכל, יש הזדהות עם המסרים. בדיוק, יש הזדהות עם המסרים. איחוד הזירות.
טוב, וזה התחיל לדעתי שבוע שעבר שפרצו לך לנייד, לא?
נכון. לא, עכשיו הם עשו לי פישינג, וכאילו שלחו לי מטלגרם.
אתה כמו אידיוט נכנסת?
בדיוק, כן.
יו, איזה דביל.
כן.
אשכרה לחסל.
לא רק זה, הפטריוטים אתמול 6-1, כאילו, אתה יודע, זה הכל ביחד, כאילו, כל הזה. אבל אני אומר לך, בן, תקשיב טוב מה אני אומר לך.
6-1? מה היה? לא היה משחק אפילו.
לא יודע, הייתה תוכנית מעולה, האמת. תוכנית מעולה הייתה. בואי נגיד לך משהו כזה.
שכל פעם, הפעמים שהרייטינג גבוה, כנראה תוכנית גרועה.
היה אלוף האלופים.
לא, אלוף האלופים, אני חושבתי, יש את המשחק הזה.
לא, מה היה שר?
כן, ווימבלדון תכף, כן. בוא, אף אחד לא רואה את הדברים האלה. לא חשוב, התחלת להגיד משהו.
אלק. כן, ברור, אף אחד לא רואה, ברור, אף אחד לא רואה.
ווימבלדון, בישראל.
כן, כן.
2% רייטינג.
תכף אנחנו נראה כמה המשחקים עשו. בכל מקרה, כמו שאמרתי פעם שעברה, שהייתה לנו ירידה ברייטינג, וחגגתם, והנה זה, ואמרתי להם, חבר'ה, תהיו רגועים, התוכנית מעולה, התוכנית מעולה, הכל טוב. זה המניפולציות שם לא יעזרו שום דבר, התוכנית מעולה, אני רואה את מה קורה בתגובות ברשת, הכל טוב, ברשת, ברחוב, בכל הזה, הכל טוב. עכשיו אני אומר לך, בן, תראה, פרצו לי לטלפון, פרצו לי לוואטסאפ, פרצו לי לטלגרם, הרייטינג 6-1, אז זה, ואני אומר לך, בן, מה שחשוב זה להיות קר רוח, ברגעים הקשים. להיות קר רוח כשקל, זה לא חוכמה. כשקשה, כן, כשיורים עליך, זו החוכמה להיות קר רוח. ואז נתחיל לחשב, רגע, מה אני עושה עכשיו? מה אני זה? כבר קבעתי עם מישהו, אחרי התוכנית, אני הולך, כבר שלחו הודעה לטלגרם, כבר עשו, כבר פה, כבר שם, ואנחנו נערכים לקראת ההמשך, ברוך השם, ברוך השם. כן, בוקר טוב. מה אתה יכול עוד לבשר לי בשורות רעות?
שני דברים קטנים.
כן.
הכדורגל נגמר ב-9:20, כלומר, לא היה אמור להפריע לך, ובוא נאמר בעדינות,
כן.
פוטנציאל צופי ווימבלדון בקרב צופי הפטריוטים נמוך מאוד.
הנה מישהו כותב לי, היה גמר ווימבלדון, משחק אלוף האלופים בישראל, מכבי תל אביב נגד באר שבע, ומשחק גמר צ'לסי נגד פריז סן ז'רמן.
רגע, השנייה הזו גמרתי להסביר את זה,
זה ארבעה משחקים,
באמת לא חשוב. אותי יותר מעניין, אולי גם בוא נעשה שירות קצת למאזינים שלנו ברצינות. קודם כל, אני מאוד אהבתי שבוע שעבר, נדמה לי ביום חמישי, פרצו לך לנייד, איך זה קרה?
אין לי מושג.
שם לחצת, חבר'ה, כל מי ששומע, אני עלה, עשיתי כמה טלפונים אחרי ששמעתי שפרצו לך, כדי לקבל הגנה אצלי, וקיבלתי את הדברים שאנחנו אמורים לדעת, כאילו, לא, קודם כל, לא ללחוץ לשום לינק שאתם לא מכירים.
אני חושב, תראה, מה שקורה, אני מקבל המון המון הודעות, מה קורה, ואז אני עובר מהר, 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 נגיד בלילה, אני עובר, שזה, אנשים אומרים לי, למה אתה לא עונה? איך אני אענה? מה אני אענה? מקבל מלא הודעות, כאילו, אנשים שולחים לי, אני לא יכול לענות, לא יכול לענות, וגם לא יכול לצלם את כל הבקשות, ואת כל הימי הולדת, אין לי יכולת. אני בן אדם אחד, יש לי רק שתי ידיים. בקיצור, מה אני אומר? אני אומר שכנראה לחצתי על איזה לינק, לחצתי על איזה משהו, אמרתי, רגע, מה זה הלינק הזה? נראה לי מוזר, אבל זה היה כבר אחרי שלחצתי. אז זה נראה לי חשוד. בכל מקרה, anyway, כמו שאומרים בלעז, זה מה שקרה, פרצו. עכשיו, תשמע, זה לא נעים, מוצאים לך כל מיני הקלטות, מוצאים לך כל מיני...
זהו, עכשיו אני שואל, איפה לעזאזל החומרים?
מצד שני, הטלפון שלי כל כך חמוס...
ורטיים והקלטה של דוסטרי, נכון?
כן, עכשיו מצד שני, אני אומר, הטלפון שלי כל כך חמוס, תתחילו לעבור על הטלפון שלי, בבקשה, לכו תראו את כל האנשים ששולחים לי הודעות, תעברו על זה בבקשה.
אז תרשה לי, שהוא כותב לי, כנראה זו הייתה העברה של 1500 פלוס מאם, שהוא היה צריך לאשר, אז הוא מיד לחץ על הלינק, ואז תפסו אותו.
מצחיק, קוריאה, כן, חבר'ה מצחיקים אצלכם, כן, שם
בשמאל. אני בפנייה נרגשת למי שפרצו לטלפון של ינון. תתחילו להוציא את החומרים שאנחנו מחכים, לא הודעה של עומר דוסטרי, אחי, נתתי לך את זה
בלעדי. בוא, אני אתן לך רמז, לא ימצאו כלום.
אין כלום. חבל, עכשיו אני אגיד לך מה עבר לי בראש.
נו.
ביום רביעי, לתפיסתי לפחות, עשית מעשה מכוער מאוד מולי. לא שהופתעתי או נפלתי מהכיסא, אבל לא, אין לי הרבה ציפיות, אתה יודע.
כן.
אבל
בכל זאת זה היה מכוער.
כן, בעקבות הביקורת של רבים מאוד, וגם שלי על זה שביום של ארבע הלוויות של נצח יהודה, שר האוצר רקד, ליטרלי, בהופעת זמר, וחקים ושרים של הליכוד פיזזו בבר מצווה של בן של חבר מרכז ליכוד, וכל אלה כמובן נבחרי ציבור, אז העלית תמונה מלפני שנה וחצי, שהייתי באותה קבלת פנים שעשה אייל ולדמן חודש אחרי שקבר את ביתו לנוע תשבי, כשבא לכמה ימים לפה על כל מה שהיא עושה בחזית ההסברה, היא באמת החזיקה את זה כמעט לבד. ואני חשבתי שזה מאוד מאוד מכוער, כי אחד, אני בכלל לא נבחר ציבור, עליי הביקורת שיש עליי, לא מקבל את המשכורת שלי מהציבור, לא מגיע לאירועים במכונית של ציבור. שתיים, האירוע היה אצל אב שקול, היו בו מלא מילואימניקים וקצינים שהגיעו להגיד לתודה, אף אחד לא רקד בו, וכולי וכולי. אבל את הוויכוח הזה כבר התווכחנו, כאילו לא כתוב זה, תמונה לפני שנה וחצי, לא משנה. ולמחרת פרצו לך לנייד, ואז אמרתי, יש אלוהים. זה הכל.
כן, טוב, תראה, לגבי האירוע עצמו...
יכול להיות שיש אלוהים, נשבע לך, כי זה שכר ועונש קלאסי.
תראה, זה מצחיק כמו ליברמן, שהוא כותב, אין לך מצווה כמו פדיון שבועים, כן? בוא, חבר'ה, כשאתם מתחילים לדבר על מצוות, ומה זה יהודי, והדבר הזה כן יהודי, לא יהודי, ויכול להיות יש... אני אומר, בואו תתחילו לעשות, אתה יודע, בקטנה, כאילו, לעשות מצוות, ואז תדברו על מצוות, ואז תדברו על יהדות. שחשובה לכם היהדות, שחשוב לכם להנחיל את היהדות, שחשוב לכם להעביר מסרים של היהדות, ללמוד יהדות, לשאול את עצמכם מה היהדות, להתעסק בנושא הזה. לא, זה לא חוכמה, כאילו, לבוא ולהמציא, לא, אבל יש מצווה שכתוב פדיון שבועים, כשאתם נזכרים שזה משהו שמתאים לכם בדיוק באג'נדה נגד הממשלה ונגד נתניהו, בסדר? זה לא עובד ככה. מי שחי את היהדות לא כל היום אומר להוא, אתה לא יהודי, אתה כן יהודי, בסדר? אני לא, אתה אומר לי, אני לא יהודי, פי 400 בערך עם מה שאני אומר לך, אתה לא יהודי. בוא נתחיל מזה. עכשיו, לשאלתך לגבי האירוע, תראה, אתה באותו יום, א', התגוללת על סמוטריץ' שהוא רקד באירוע הזה, כן? ובשידור אמרת, חבל שאין לי את ההקלטה, אתה יודע כמה אירועים ביטלתי ולא הלכתי, כי אנחנו מבטלים, כמה אירועים אנחנו מבטלים, של מפגשים של חברים, ולא עושים, חבל שאין לי את ההקלטה, אם יש למישהו שישלח לי, אבל לא בטלגרם. בכל מקרה, אז אני העליתי את זה. עכשיו, אתה אומר, לא אמרת שזה לפני שנה וחצי. את מי זה מעניין שזה מלפני שנה וחצי? מה זה רלוונטי שזה מלפני שנה וחצי? בסדר, זה מלפני שנה וחצי. אוקיי, הנה אני אומר, זה מלפני שנה וחצי. אבל לפני שנה וחצי, שבאותו יום קברו 3 חיילים, אחרי יומיים שנהרגו שם לדעתי 10 או 11 חיילים, היה אסון שם, כן, אסון איזה נמר או נגמש, או לא זוכר מה, היה יומיים נוראים, אתם עשיתם מפגש, קוקטייל בפנטאוז, עם סלבריטיז, עם אלכוהול, עשיתם מפגש עם אלכוהול, קוקטייל, כן, זה היה האירוע. נכון, אצל אב שקול, נכון, אצל, בשביל נוע תשבי, שהיא העבירה, את מי זה מעניין, נוע תשבי או לא נוע תשבי? אתה באותו בוקר התגוללת על סמוטריץ' שהוא רקד עם אברהם פריד, עכשיו מה זה? ועוד אתה אומר לי, זה הכי מצחיק, עכשיו בגלל שאלת את הנושא הזה, אני אחפש את האירוע, אני אחפש מה שאתה כתבת לי, היו שם אנשים תורמים, יצרנים, אתה נותן לי את הלגיטימציה, למה חבורת הפריבילגים שאצלכם הייתה בקוקטייל, מותר לה בגלל שזה אנשים שהם תורמים, וולדמן הוא נותן כסף מהמיסים שלו לחרדים, מפרנס חרדים, תשמע, אתה בדיוק יעדת על עצמך, שאתם פריבילגים, לכם מותר, למה? כי אתם יצרנים, לא כמו סמוטריץ' שהוא לא יצרן, אתם יצרנים, עכשיו תסלח לי מאוד, תסלח לי מאוד, סמוטריץ' היה באירוע, למען החיילים, למען המילואימניקים, עם 6,000 אנשים מהמגזר שלו, שזה המגזר הכי תורם במלחמה הזאת, תורם ממש, אני לא מדבר איתך תורם כמו שאנשים תורמים כסף. אני מדבר איתך על אנשים שתורמים, שממלאים את בתי הקברות הצבאיים, זה היה אירוע של המגזר שלו, וכן, היה שם גם שירים, והיה גם אברהם פריד, ומתוך התרוממות רוח, אז הוא רקד איתו. רק מה, אתם באמת, ביכולת שלכם, לראות כל דבר רע ולהאשים אנשים אחרים שעושים דברים שלכם מותר, התגוללתם עליו כל היום, כולל אתה, על זה שהוא רקד עם אברהם פריד. סליחה, איך אתם לא מתביישים? עזוב את זה שאתה כבר עשית את זה בעצמך, שמצאתי, ששלחו לי את זה שהיית שם בקוקטייל הזה, עזוב את זה. עצם העניין, מה מפריע לכם שבמוצאי היום, אגב, יום ביהדות, אם אנחנו כבר מדברים על היהדות, אז ביהדות היום מתחיל כשיורדת החשיכה, כששוקעת השמש, והוא נגמר כששוקעת השמש. זה יום ביהדות. האירוע היה בלילה אחרי שקברו, זה כבר יום חדש, מבחינת... וזה לא עניין של מה בכך, זה עניין אמיתי.
אתה צריך להרים את הכל.
זה עניין, לא, 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 אני לא אומר את זה מן השפה ולחוץ. זה דבר אמיתי.
אתה תרים את הכל, כי זה לא רק חלש, זה גם עלוב.
בסדר, כמובן, כמובן. אצלך אין לזה שום משמעות, בגלל זה אני אומר לך שזה דבר אמיתי, כי ידעתי שאצלך אין לזה שום משמעות, כי אתה אפילו לא מבין. בגלל זה אתם קוראים לאולפן שלכם, אולפן שישי, כשהוא משודר בשבת. כי אתם בורים ועמי ארצות, אתם גויים דוברי עברית, אין לכם מושג שזה בכלל משודר בשבת. לארוחה אתם קוראים שישי בערב, לא ליל שבת. בסדר, לא משנה. אבל זה ביום אחר. זה יום אחר, וגם אם זה היה התרוממות רוח, באירוע של הקהילה שתורמת, שמחזקת את החיילים, אתם מעיזים להתגולל על סמוטריץ', להגיד לו שכביכול הוא מזלזל בהרוגים, ואחר כך אתה בא מתבחיין, איך אמרת לי? זה לא אמרת שזה מלפני שנה וחצי. צלח לי, זה לא היה אירוע מיוחד, זה היה טיל בין העיניים, בול במקום.
זהו?
נראה לי, אני יודע. אפשר להמשיך, אם אתה לחוץ, אני יכול לתת עוד איזה דקה שתיים, אבל לא חייב. אבל זה סתם כאילו בתוספת.
תשמע, כמו התגובה של לשכת ראש הממשלה לתחקיר של ניו יורק טיימס, אין התייחסות לאף אחת מהטענות. מסבירים לך קודם כל שאני לא נבחר ציבור, לא עושה שום דבר על חשבון הציבור, לא מגיע במכונית של הציבור, ולכן דלת עמותיי במקרה שלי היא משמעותית, ושל סמוטריץ' לא. הוא סמל שלטון. שתיים, בפעם האלף, האירוע, יצא לך עכשיו, אם תשמע את ההקלטה, אמרת, רקדת עליי ומיד הפסקת, כי לא רקדתי, כי באירוע שאני הייתי בו, אף אחד לא רקד, כי זה האירוע של מלחמה, של תודה למישהי שנוסעת בעוד למלחמה, עם אבות שקולים ועם מילואים ניקיים ועם
של
קצינים.
של סמוטריץ' היה של מלחמה.
של סמוטריץ' הייתה הופעת זמר עם ריקוד, גם הנראות חשובה. מה לעשות, אבל תשמע, כשלפעמים קורה שאתה נתקל בעובדות, ואז אתה מסמיק, זה אלה הכל עובדות, אבל תראה, אני מבין שבסדר, אמרתי לך שעשית מסע מכוער, לא צריך, לא עשית מסע מכוער, בינתיים למחרת פרצו לך לנייד, אחרי יומיים שלושה לטלגרם, חבר'ה תמשיכו, כי זה מה שמגיע לו, כי לדעתי קצת יותר חשוב היום לדבר, למשל אפופו סמוטריץ' על זה שהתברר שלא אושר, סיוע לאלפים, אם לא עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, שהפסידו שליש ממשכורת יוני בגלל המלחמה, ואנשים לא רק שהמחירים עכשיו מטפסים ומזנקים בטירוף שעוד לא היה כמותו, גם את המעט שהמדינה יכולה הייתה בגלל המלחמה לפצות, אין אישור, למה אין אישור? כי יותר חשוב להקים עיר הומניטרית ברפיח. חסר לנו משימות בחיים. חסר לנו מטלות וחסר לנו איפה לבזבז כסף. אנחנו בגרעון משוגע, כל המאזן שלנו התפרק בגלל כל המלחמות וכל המאורעות. עכשיו אנחנו מקימים עיר הומניטרית, אתמול ראש הממשלה זרק מכל המדרגות את הצבא, שאמר לו שזה בין 3-5 חודשים, וזה יעלה ככה וככה, כי הוא רוצה את זה יותר מהיר ויותר רזה. ספוילר, זה לא יהיה. העיקר כדי שאפשר יהיה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך את המלחמה המטורפת הזו. אני חייב להגיד גם משהו על זה שלליברמן אסור לצטט מצווה. שמע, אינון, לאף אחד מאיתנו, קודם כל אתה אמרת לי בתוכנית הזו, פי אלף יותר פעמים, אתה הייתה תקופה שהיית עושה את זה כספורט, שואל אותי במה אני יהודי. אז אתה לא יכול עכשיו לזרוק את זה לצד השני.
לא אמרתי לך שאתה לא יהודי. לא אמרתי לך שאתה לא יהודי.
ברור שאמרת לי. לא פעם אחת ולא מתי.
לא אמרתי לך אף פעם שאתה לא יהודי. תראה לי, אתה יודע מה?
סליחה, סליחה, סליחה. תסחוב לפינות האלה מישהו אחר, לא אותי. אני לא יהודי, אבל אני מוכן לתת לך בכתב מה שתגיד.
את מי? את טל? את מי? תגיד לי, את צער? את מי אני אסחוב עכשיו?
את יואב. את יואב. הוא יבוא איתך לפינה.
אוקיי.
הוא בחור גדול, חזק, הוא יכול להגן על עצמו.
אוקיי.
ובקטע של היהודים, תשמע, אני לא מחזיק תיק היהדות, אבל מה שאתה מייצג...
זה לא יהדות.
רחוק מאוד מזה.
אתה רואה שאתה אומר את זה?
מכל... ברור. רחוק מאוד מזה, ואם זו היהדות, אני אבחר את הדת האלטרנטיבית הראשונה שתיקרא בדרכי, גם אם צריך בשבילה לכרות שתי ידיים, ואני אמיר את דתי אליה, זו לא יהדות. לא, לא, לא מה שאתם אומרים, לא מה שאתמול עשו שני הליצנים בערוץ 14, שהציגו את הגולגולות, כן, ברנטגן, של גלי בערב מיירה ואביעד גליקמן, זה לא טלוויזיה, זה לא יהדות, זה לא מצחיק.
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
אז אתה התכנס רגע לרשת.
אבל נשמע מצחיק.
אחרי שיגמרו לפרוץ לך לכל האתרים, ותחדש את ימיך כקדם ברשתות, תיכנס ותראה. אני מניח שהמאזינים שלנו יודעים את זה. וכשבמקביל עכשיו לעיר ההומניטרית, ולזה שהוא לא רוצה לסגור את המלחמה, שמזמן היה צריך לסגור, על פי כל הגנרלים הימניים גם, אז בכל הזמן הזה גם כמובן, כמובן, נמשכת ההתקפה המשוגעת על מה שנשאר פה מהדמוקרטיה, המהלך החוקי, עכשיו יש שימוע היום, שימוע, כן, שימוע המשפט הנרדף, זה בלב פתוח ונפש חפצה. אז אני מכיר בחור, שקוראים לו ינון מגל, שהודיע אתמול, לא שמיע לך את הקלטה, אבל אתה יודע למה אני מתכוון, בתוכניתו, שזכתה לרייטינג גורף של 6.1, שאחרי השימוע הממשלה תדיח אותה. זאת אומרת, התוצאה של השימוע כבר ידועה. אפילו יצא לך להודיע אותה, ואתה הרי מודיע ותיק ודגול, אתה כבר גם פיתרת את גלנט בסבב הראשון-ראשון, ולכן אני פונה אלייך גלי, שאת באמת, כאילו האחרונה שעוד מחזיקה פה את קרנות המזבח של הדמוקרטיה, אל תתייצבי לשימוע של המופרעים האלה. עמיחי שיקלי בעוד 100 שנה לא יגיע לקרסוליים שלך, ההוא שדיבר כמו מרץ עד שינון מגל הסביר לו שאם הוא יפרוש ויתקע לבנט סכין בגב, הוא יהיה המנהיג הבא של הציונות הדתית. תשימי עליהם פס. ואנחנו לא מכיר, אגב, דבר שרציתי להודיע לסיום, אני לא מכיר בנתניהו כראש הממשלה שלי יותר. מבחינתי הוא לא ראש ממשלה, הוא ראש, בוא נאמר, משפחת פשע. ברצינות, אני מודיע את זה קבל עם ועדה. עד שאתם לא תכירו בנשיא העליון, יצחק עמית כנשיא העליון, אני לא מכיר לא בנתניהו ולא בכל שאר המחריבים והליצנים ועלובי הנפש שמוכרים פה, מפריטים את הדמוקרטיה, בוזזים את הקופה וגורמים לנו להמשיך ולקבור את מיטב בנינו ואת מיטב חטופינו, רק בגלל שבן גביר וסמוטריץ' לא עזבו את הקואליציה.
טוב, בסדר, זה מצחיק. אתה יודע מה מנחם אותי בסוף?
העיקר שזה מצחיק.
בסוף, רבי עקיבא יום אחד הלך עם התלמידים.
למה אתה צריך נחמה? אני שואל ברצינות.
בגלל שאם יש תקופה קשה, אם יש תקופה קשה, ואנחנו רואים פרעות, ואנחנו רואים יהודים ששורפים הסמים.
זו תקופה של נס, אתם אומרים.
לא, ומתנהגים בתרלול, אתה יודע, בדיוק היה בפרשה על בעל פאור. יש איזו פרקטיקה שעבודה זרה שקוראים לה בעל פאור. אני לא אפרט לך מה זה עושה, אבל זה אירוע שהוא... מה?
תודה שאתה לא מפרט לי, אני...
לא, כי זה אירוע שהוא לא כל כך אסתטי, הוא לא כל כך אסתטי, והוא לא כל כך, בוא נגיד, נורמלי, ועבודה זרה מאוד מאוד מוזרה, וביזרית, אוקיי? ביזרית. אבל הייתה פרקטיקה כזאת, ונשות מואב ומדיין פיתו את חלק, כמה עשרות אלפים מעם ישראל, וגרמו להם לעבוד עבודה זרה, כולל בעל פאור, שזה באמת משהו מאוד מאוד הכי מתואב שיכול להיות, ואז הקדוש ברוך הוא כעס עליהם מאוד, ועשה מגפה, לא משנה, ואז היה פנחס, וזמרי בן סלו, סיפור מאוד מאוד מעניין, בסדר? סיפור מאוד מאוד מעניין. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שכמו ש... אתה יודע, המון שנים לא הבנתי איך יכול להיות שאנשים עשו את בעל פאור, זה נשמע לי לא הגיוני, ואמרתי לך את זה כבר פעם, איך היו מויסרים ושטינקרים וקפואים ושורפי הסמים ומשומדים וכל הדברים האלה, לא הבנתי. ואתם עזרתם לי להבין, אתם עזרתם לי להבין, כאילו, אתם עזרתם לי להבין שבאמת גם בעל פאור אפשרי. אני מאמין שהיה בעל פאור, מאמין לגמרי. מאמין לגמרי שהיה שורפי הסמים, אני מאמין לגמרי, כי אני רואה שבאמת אנשים יכולים להגיע למקומות מאוד מאוד מוזרים, שעובדים נגד עצמם, מאוד ביזרים, טרנדים משתנים, כאילו פתאום דברים מאוד מאוד עזועים, הופכים כאילו, וכל הדיבור שלכם על המלחמה, על זה שאתם, בזמן שחיילים שלנו נלחמים, כן, בזמן שחיילים שלנו נלחמים, אתם יושבים באולפנים שלכם ואומרים, כולל אתה פה, שזו מלחמה, מלחמת שעה, מלחמת שולל, חיילים נופלים סתם, דברים מטורפים, מטורפים, דברים מטורפים, אתם אומרים, בזמן מלחמה, ועל נתניהו שהוא רוצח, מה אתם לא אומרים עליו, שטן, מלאך הבלה, זה, עכשיו תגיד, כן, גם שמיר אמר, כן, וזה, כן, זה לא משנה, אבל אתם המצורר, והיטלר, ומנגלה, וכאילו, הכל טירוף, ויורים זיקוקים על הבית שלו, וטירופים, ממש טירופים, אנשים נכנסו, איזה פסיכוזה, כאילו קריסה תודעתית, קריסה, המחנה שלכם בשוליים שלו, לא כולם, יש כאלה שמתפקחים, יש כאלה שלוקחים מדרון אחורי, צעד אחורה, וכאילו חושבים, רגע, שנייה, מה קורה, אבל יש את זה לכם במחנה, איזה זון מסוים, איזה מסגרת מסוימת של אנשים שפשוט, אתם פשוט ירדתם מהפסים, אתם פשוט ירדתם מהפסים. לכן אגב לא מצטרפים אליכם, לכן ההפגנות שלכם נורא דלות, לכן אין זה, אתם יכולים להגיד בסקרים, בערוצי התבלה שלכם, בסדר, אצלכם בערוצי התבלה, תעשו סקר גם מה עם הנודה הוא שר ביטחון, זה שטויות, אצלכם אף פעם ביבי לא ניצח בסקרים שלכם, ותמיד הוא מנצח בקלפיות, תמיד, זאת הכל אותו דבר, אתם אומרים מה שאתם רוצים, אתם עושים הכל, אתמול תבלה 12 עשו כתבה עם איזה שני חיילים שאמרו שהם שחוקים, במסגרת הקמפיין שלהם, כן, שהכל רע, הכל לא טוב, וצריך להפסיק את המלחמה, אז הם מצאו איזה שני חיילים, שאמרו שהם שחוקים, והם לא בפוקוס, וקשה להם, וכל מיני דברים כאלה. אז היה, בזמן מלחמה, זאת תקשורת של עם בזמן מלחמה, אני כאילו, אלוקים, אתה, מי שלא קורא את פרשות השבוע, פשוט מפסיד אוריינטציה של אלפי שנים, לראות איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה. זה פשוט דבר נורא. עכשיו, למה אמרתי רבי עקיבא? כי יש סיפור על רבי עקיבא שהוא הלך והוא, עם התלמידים שלו, ואז הם ראו שואל הולך בהר הבית, בקודש הקודשים, וכל התלמידים שלו התחילו לבכות, ורק הוא צחק. אז הם אמרו לו, רבנו, למה אתה צוחק? אז הוא אמר להם, עכשיו אני יודע שאם נתקיימה נבואת החורבן, תתקיים גם נבואת הגאולה. וכשאני רואה אתכם, ואני אומר, זה בדיוק הימים שהחוצפה תגבר, שאמרו שבעתיד לבוא, זה מה שיקרה, אז אני אומר, אז אני רגוע. אני יודע שלאורך כל ההיסטוריה, אתם הייתם, הופעתם לאורך כל ההיסטוריה, הופעתם עם ישראל ויהודה, ועם הצדוקים ועם הפרושים, והמתייבנים, וקורח, והמתעוננים, והמרגלים, הופעתם לאורך כל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה הופעתם מחדש, ולא נשאר מכם כלום. מישהו שלח לי הבוקר סינג של זר, משה זר, זכרו לברכה, שנפטר בשבוע שעבר, כן? שהיה באמת גואל אדמות, ויש לו שבט שכבר כאילו נינים שמקימים מאחזים ביהודה ושומרון. שהוא אמר, אז סינג שהוא אומר, שהוא אמר לאריק שרון, אתם, לא יהיה לך צאצאים לעצור את הצאצאים שלי שימשיכו להתיישב. כשהוא אמר לו את זה, שהם היו חברים לפני זה, כן? הם היו חברים טובים. הוא אמר לו בגירוש כשהוא עשה, אתם לא תוכלו, לא יהיה לך צאצאים. וזה נכון, אין, אי אפשר לעצור את זה. את העוצמה של עם ישראל, את הגבורה של עם ישראל, את החיבור של עם ישראל לשורש שלו, אתם לא תצליחו לשנות גם עם כל הטרלול שלכם. ואתה מעכשיו יכול לדבר כן יהודי, לא יהודי, זה בדיחה. זה פשוט מצחיק. זהו. תודה, בוקר טוב, מציאות, שלום, שלום בן, מדברים מהמציאות, השארת לנו הודעה.
כן, זה, אתה יודע, טיפה פחות מצחיק, לא רק שאתה לא יהודי, אתה גם שונא ישראל, ואתה מחריב ישראל, ואתה גם חצוף, לא נשאר מכם כלום. בוא, קח כפתור אדום, תלחץ עליו, וכל המרכז שמאל אף מפה, וכהיה כלא היה, כל תל אביב, כל הרצליה, כל עוד השרון, כל כפר סבא רעננה, כל הייטק, כל הסייבר, כל האקדמיה, אתה הרי כבר התחלת עם זה, באותו ציוץ, מהמחרידים ביותר שלך, ואצלך מדובר בתורה שקשה להשיג, הקדוש ברוך הוא אחד, מכון ויצמן אפס. כשמכון ויצמן חטף שם טיל, ומחק עשרות שנים של מחקר, אגב, בעיקר מחקר סרטן, זה אחד החוקרים שם הגיב לך ואמר, הלוואי שתחטוף את המחלה מקצות השיער ועד התחת, ולא יהיה מי שיתפל בך. אז לא נשאר מכם כלום, אז זה מפרנס אותך, ואת כל הפרזיטים האחרים שלא מתגייסים, וגם מממן את כל ההתנחלויות, ואת כל התוספת, ואת כל זה. וזה, גם ראית את התוצר שלו, בביפרים ובמכשירי קשר, ומעל איראן, ומתחת לאיראן, ובכל הדברים האלה, אתם הרי, אתם, כשישארו פה רק הקיצונים, אלה שמעבירים את הסמים, זאת אומרת שזה אתה וחבריך, אתם תתגעגעו, כמו שמתגעגעים ליהודים אגב בכל מקום בעולם היום, הספרדים מתגעגעים, מתחרטים על גירוש ספרד, המרוקאים מתים שהיהודים שלהם יחזרו, ככה אתם, ברגע שאני מקווה לא להגיע אליו, כשתישארו רק עם שטיפת המוח, רק עם התרבות אלילים, רק עם המשיחיות והחרדלות, רק עם רצחנות והטפילות, אז... תתגעגעו למה שעכשיו הרגע שפכת עליו את כל הזבל ואת כל השחי ואת כל הרפש, אבל אז יהיה קצת מאוחר מדי. בינתיים דיברת על מציאות, בוא נדבר על מציאות. עיר הומניטרית, כן, עכשיו ראש הממשלה חזר מאמריקה פעם נוספת, אחרי שהוא חזר בפעם הקודמת הוא נשא את נאום הנאמנות שאני חשפתי במעריב, עכשיו מעבירים את החוק הזה שאפשר יהיה להחליף את כולם, מהרמטכ"ל ועד אחרון הדסקאים במאה הימים הראשונים, כאילו נהיינו ממשל אמריקאי, רק בלי חוקה, ובינתיים בעודו אומר אני רוצה עיר הומניטרית שתעלה לנו מיליארדים, יש דיווחים, אני קורא אצל יואב זיתון, ואגב זה אושר בכל המקומות, העזתים התלוננו, זרקו בצד הדרך קופסאות שימורים וישראל הסכימה. סל המזון שמחולק לפלסטינים ברצועה משתדרג במאכלים חדשים, תוצרת ישראלית במיטב המותגים תוך הסתרת היצרנים המקוריים, בתפריט גם שוקולדים ועוגיות. בצהל אומרים, הכפלנו להם את כמות הקמח, שקי תפוחי אדמה, לפי דרישתם, נשקיע מיליונים בשדרוג מרכזי החלוקה. אבל תיאטרון האבסורד היומי הזה בהסכמת שרי הממשלה, חמור מאוד כמה ממתקים. לארבעת מרכזי חלוקת האוכל האלו, שיוכפלו בקרוב, רשאים להגיע גם מחבלי חמאס ולקבל אוכל בחינם, כל יום. ולהמשיך לצלוף ולראות ולמלכת זירות מטענים על חיילי צהל, גם על אלה שעסוקים בהבטחת צירי ההגעה לאותם מרכזים, במקום לעסוק בהתקפות נגד חמאס. אז אני אגיד את זה שוב. המלחמה עכשיו, יש לה מטרה אחת בלבד. שימור שלטונו של נתניהו. שבן גביר וסמוטריץ' מה שמכונים עכשיו צמד רעים מהגיהנום, כן? לא יפרשו, הוא ממשיך להקיז את הדם של המדינה כולה והלוחמים בהריסות של עזה, ששם אף צבא בעולם, באף רגע בהיסטוריה, לא ניצח אירוע כזה, כי אין צורך לנצח אותו, אנחנו כבר ניצחנו. אנחנו צריכים להמשיך כמו שאנחנו ממשיכים בלבנון ובאיראן, ולאכוף את זה, הסכנה מעזה עכשיו היא אפס, הרבה פחות מאשר מאיראן ומלבנון שבכל זאת הפסקנו. וזו מלחמת שולל קלאסית, והאשמים שהדם מרוח על הידיים שלהם, זה מנתניהו ועד ינון מגל וכל מה שבאמצע. אני אגיד את זה שוב, ושוב, ובכל פעם שתשאל אני אגיד את זה שוב. ואני לא צמחוני, כי אני רציתי להיכנס לעזה ולפרק את האימא של החמאס מ-2008. וזה כתוב ומוכח. שזה היה
נגד ביבי, עכשיו אתה גם נגד ביבי.
לא, אני שמעתי לך כבר, לא שאתה זוכר, מה אמרתי גם לאולמרט ולגבי אשכנזי לפני שידעתי שהם הולכים לצאת לעופרת יצוקה, ומה אמרתי בממשלת השינוי? שצריך להיכנס בכל זאת למרות הפעולה ולעשות את העבודה בתוך עזה. הבעיה היא שאלה... אלה לא היו 18 שנה בשלטון, ונתניהו כן.
כן, ברור. אתם בעל פאור, אתם אנשי בעל פאור.
חייבים לצאת לדיווחי תנועה.
יאללה, צא לדיווחי תנועה.
טוב, אנחנו רוצים עכשיו לחזור או לדבר על התחקיר של צהל, על מה שקרה באופקים בשבעה באוקטובר, שפורסם היום. 15 מחבלים פרצו לאופקים ורצחו 33 אנשים בתוך 40 דקות. כוחות צהל הגיעו באיחור, האזרחים השוטרים הם שבלמו את ההתקפה קשה, אזרחים ושוטרים. אנחנו רוצים להגיד שלום לטלי חדד, תושבת אופקים, שפינתה את בנה תחת אש, המשיכה לפנות עוד פצועים, ומצוינת לטובה בתחקיר. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה שאת איתנו, אני אקרא רק משהו אחד מתוך התחקיר. התחקיר קובע כי צהל קשל בהגנה על העיר, וכי בלימת ההתקפה התבצעה בזכות יוזמה של האזרחים והשוטרים. הקרב באופקים נמשך שעות ארוכות, התנהל ללא מפקדים בכירים וללא פיקוד ושליטה מסודרים. הכוחות הצבאיים שהיו אמורים להגן על העיר, בראשם לוחמי בה"ד 1, הגיעו רק לאחר שהקרב העיקרי כבר הסתיים, ולא השפיעו עליו. את הבלימה הובילו אזרחים חמושים, שוטרים ולוחמים בודדים ששהו בעיר במקרה או שלא היו בתפקיד. כן, תגובתך בבקשה.
מה את מרגישה כשאת קוראת את זה כבר כתוב, את כל האירוע של היום המטורף הזה, שבו את והבן שלך איתמר פשוט נלחמתם?
כן, אני מרגישה
כן, אני באמת הבוקר קראתי את התחקיר, ואני קצת הופתעתי, תראה, אספתי דיוק בשני דברים. אחד, כן, נכנסו כוח, אבל לצערי, אני לא ראיתי שזה היה בתחקיר, כשאני הייתי נוכחת שם ושמעתי את ההוראה שהמפקד מקבל לעזוב את המקום ולהגיע להורים, שמה נחמץ מאוד ליבי, שוויתרו עלינו, ופשוט יצאו משם, צהל יצא משם. ומצד שני, זה קצת מטלטל, הבן שלי שנפצע בקרב, ששאלו אותו, צהל בעצם עזב אתכם, וזה נכון, אבל מצד שני, הבן שלי אומר, אני צהל, והחברים שלי שנהרגו שם, הם מייצגים את צהל. אז יש איזשהו דיסוננס בין מה שקרה לבין התחושות שהבן שלי כקצין מעורך בצהל, סיירת נחל, עורב, מסלול חיר של גפן, והחברים שלו שגם לוחמים, כשאומרים שצהל לא היה, הם קצת ככה, קצת מרימים גבה, אנחנו בעצם מייצגים את צהל. עם מפקד, בלי מפקד, בעצם הרוח הלחימה, הגבורה של אותם חיילים, היא בעצם...
ואזרחים.
של ברור, ואזרחים. אני מתייחסת לפן של, של צהל, שהם בעצם ייצגו את צהל, אני חושבת בכבוד, למרות שלא היו מפקדים, גם על זה צריך להסתכל.
תגידי, התחקיר, טלי, התחקיר נותן תשובה, למה בעצם צהל אחר כל כך להגיע? מה קרה בעצם?
אני חושבת שראש העיר שלנו, כשאני שמעתי את דבריו, הוא פנה, אני חושבת, לרמטכ"ל, אם אינני טועה, ואמר לו, והתקשר אליו, הוא התמהמה, הוא זה שאפילו עצמו לא ידע מה קורה ומה מתחולל באופקים, והעיכוב התחיל ממנו. הוא זה שלא שלח כוחות, הוא זה שלא הוריד פקודה שאופקים מתמודדת עם מחבלים, הוא לא האמין על האירוע, שבראש העיר כמה וכמה פעמים התקשר ואמר, מה קורה פה, למה הכוחות לא מגיעים אלינו? וכשהגיעו הכוחות, אני שמעתי באוזניי, כן, ממרחב של כמה מטרים, את הפקודה שניתנה לאותם חיילים, צאו לאורים, וכל החיילים רצו ועלו לאוטובוס, ויצאו מאופקים והשאירו את האזרחים להמשיך להילחם. וכן, אני שבעתי, אני הייתי שם, אני משש וחצי כבר באירוע, אני רודפת אחרי הבן שלי, ברגע שהבן שלי יצא, כן, כשאמרתי לו, איתמר, רוץ, תן להילחם, אני לא השארתי אותו לבדו, כי אין מפקד, אמרתי, אני הולכת להחזיר אותו הביתה פצוע עומד, זה שתי האופציות.
וואו.
וכשאני רצה אחריו, אני בתוך האירוע, אני בתוך הזירה, אני יודעת עכשיו שהגיעה המשטרה, אני יודעת מתי הגיעה הימה ומתי הגיעו משמר הגבול, ואני הייתי בתוך הקרבות, ואני ראיתי את החיילים.
אז תספרי לנו קצת, טלי, תספרי.
את גם קיבלת עוד מהנשיאים, אני זוכר נכון, את קיבלת עוד גבורה, אני חושב, מנשיא המדינה.
ופינית איזה 13 פצועים באותו יום?
12, כולל
איתמר. איך זה עבד?
פשוט מאוד, אני ראיתי שתתמר, אני כבר לא רואה. אני לא מבינה, אני שואלת שם אין אמבולנס, איזה בחור שם שערץ, וקלטתי אותו עם כובע זיהוי, הבנתי שהוא קצת משמעותי שם, שהוא אזרח, אבל שולט שם במה שקורה, ואני פונה אליו, אני אומרת, למה אין אמבולנס? הוא אומר, הם לא נכנסים, אחד כבר הורידו, אז אמרתי לו, אני אמבולנס, אני הולכת להביא את הרכב הפרטי שלי, תוציאו פצועים. אני מתחילה לרוץ על הכביש, על הציר לבדי, כשכבר העיר ברור שכבר מותקפת ואנחנו לא יודעים, ואני מתחילה לרוץ, ואני הולכת ומביאה את הרכב שלי, ואני מגיעה לאותה נקודה שסיכמנו, אני והוא, ששם אני אוספת פצועים, וכשמוצאים את הפצועים, אז הוציאו גם את הבן שלי, אני רואה אותו מונח על המדרכה, פצוע קשה עם הנשק שלו, ואני מבינה שמחכים, אנשים פה מחכים לפינויים,
מה הוא היה פצוע קשה? מה קרה לו?
הכבד שלו נחצה לשתיים, המעי הגס התנתק, ברגל הקליע שנכנס ויצא, והיו עד היום נשארו עוד שני כליים, הוא קיבל 5 כליים לגוף, מחבלים, כשהוא חבר לאזרח ולשוטר, וזה היה הקרב שמדובר, הם נהרגו ממש לרגליו, ואיתמר שלי התחיל לרוץ, תוך כדי שהוא רץ הם יורים עליו ללא הפוגה, והוא סופג את הכליים בגוף שלו, והוא ממשיך לרוץ. למזלו היה חג סוכות, הוא נכנס לתוך הסוכות, ושם הוא מצא בעצם את המחבוש שלו, ומשם הוא גם פינה את עצמו לאחד הבתים, כאשר הוא ירוי במצב קשה, עם המון דם, דימום פנימי בתוך בית, שמדברים עם מד"א לבוא לפנות, יש פה בן אדם גוסס, אומרים אנחנו לא נכנסים תחת מתקפת אש, טרור, אין לנו ליווי, אין לנו אמצעי הגנה, אומרים, והם אומרים יש לנו הקלטות, הוא מת, הוא הולך למות, אז אומרים אין מה לעשות, יש לי את כל הסרטונים, ומעט השם הייתה זאת, אנחנו אנשים מאמינים שברוך השם אני החלטתי לעשות החלטה שבעצם רציתי לעשות את זה למען האחר, אבל שאומרים, המבקש החברו נהנה תחילה, הוציאו לי בסוף את הבן שלי פצוע הכי קשה שם, ואני מחליטה לפנות אותו לסורוקה, רק שבאמת...
מה שלמה כיום?
תמר שלי היום ברוך השם, אחרי שנתיים של שיקום, חוזר לצהל בגאווה גדולה ובשמחה, ללבוש את המדים עם הדרגות שלו, הוא לא מבצעי, הוא כבר לא בסיירת נחל לצערי.
כל הכבוד לך, טלי חדד, באמת את מדהימה, גיבורה, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על כל מה שאת עושה ועשית למען עם ישראל, אנחנו פשוט חייבים לסיים. אז תודה רבה לך.
ותודה לעיר שלי, אני גם חייבת להגיד תודה לעיר שלי, לתושבים שלי.
בהחלט, גיבורים, יישר כוח. אני
להיות חלק מהם, ובטח ובטח מראש העיר שלנו.
כל הכבוד.
שזה מה שהוציא את התושבים שלנו.
תודה, תודה.
אוקיי, טוב, אתה איתנו עדיין, בן?
מה לעשות?
כן, אוקיי, טוב, שימו לב, אנחנו כאן בתוכנית בן וינון ב-103 FM וברדיו...
בן וינון, כי אתה אני היחיד שאתה מוכן לשדר איתו.
כן.
לא, אבל תשמע, עם כל הכבוד לגחמות שלך, זה תורם מאוד להשתלטות התימנית על התחנה. הייתי שהוא שידר עם...
מעולה, הכל טוב.
נו, אבל אתה תרשם בהיסטוריה, כמו שהחותים השתלטו שם בתימן, ככה משתלטים אצלנו, חבל.
אתה רואה, אני עושה דברים טובים. אתה רואה?
הוא ושם.
בדיוק.
יש עוד שעה?
יש עוד שעה, תהיה איתנו, בסדר? אנחנו ביחד עד 11, לא להתפזר לנו אנשים ולא להיכנס ביצים, פחות עוד שעה, תודה. בוקר טוב, מי שנכנס לטלגרם שלי ורואה כל מיני הודעות נגד ביבי ובעד חמאס, זה לא, זה כנראה איראנים, זה לא...
זה לא נכון, זה אינון.
זה לא קפלן, זה איראן. זה לא קפלן, זה איראן. אוקיי, כן.
קפלן תמורת איראן.
מה, איך אנחנו מתקדמים מפה, יש לנו עוד שעה להעביר ביחד, שזה
לאן עוד צריכים לפרוץ לך? חבר'ה, תפרצו לו גם לוואטסאפ.
יש הרבה מקומות לפרוץ לי, לא, אתה יודע, לא חייבים במרחב הקיברנטי. אתה מכיר את המילה הזאת, קיברנטי?
כן.
יפה. אפשר לפרוץ לי לאוטו, לבית, אפשר, יש הרבה מקומות. אפשר לעבודה, אפשר לפרוץ פה לאולפן, לעשות מחאה. מה הם חושבים? לא, עכשיו, כאילו, מה הם חושבים? הם יכנסו, אוקיי, נכנסו לטלגרם שלי, ועכשיו הם כותבים ביבי רוצח וביבי אשם בזה. כאילו, זה שכנע מישהו עוד לדעתך? כאילו, שמישהו נכנס לחשבון שלי וראה את זה.
חייב להגיד לך שאני לגמרי מסכים איתך. כל הקטע הזה, לא הבנתי מה, לא רק ההאקרים, כל ההאקרים שנכנסים לאיזה אתר, ומעלים שם מסרים מהצד, יופי, נו, אז מה?
כן, אז עכשיו כל העוקבים שלי, כן, כל העוקבים שלי, השתכנעו, כן, שהעזתים הם הצדיקים גמורים, וביבי הוא רוצח ופושע מלחמה. תגידו, מה, אתם מטומטמים? מה, אתם אידיוטים? מה יש לכם? מה אתם עושים נזק? מה זה כל הרוע הזה?
אני הייתי קצת, אבל אני מסכים עם המסר, הייתי מדבר קצת בשפה יותר נקייה.
כהרגלך.
לא, כי הם בתוך האתר שלך, והטלפון היד שלך, למה סתם להצבן אותם? דבר אליהם יפה.
כל בסדר, ברוך
תשמע. אני אמרתי להם בשעה הקודמת, אומר לה גם בשעה הזו, חבר'ה, אתם לא רציניים. אם יש שם חומרים, תוציאו, אנחנו רוצים לדעת. אם יש התכתבויות בין אינון ליער נתניהו, מעניין אותי.
שיוציאו את כל ההתכתבויות שלי,
תוציאו את כל.
הנה אני פונה אליכם, תוציאו את ההתכתבויות שלי עם יער נתניהו, בתנאי שאתם מוציאים את ההתכתבויות של בן כספית, כן? עם אייזנקוט, עם יאיר לפיד, עם בני גנץ, עם גדעון סער, עם היועמ"שית.
אני מרים את הכפפה. אני מרים. אין לי את הנייד של היומשית, מעולם לא ראיתי אותה, דיברתי איתה או הסתמסתי איתה, אחד. שתיים, הלוואי שאפשר יהיה להוציא, אני לא אעשה את זה כי זה חיסיון, את כל ההתכתבויות שלי עם גדעון סער. בוא נאמר, הוא לא יכול לצאת מהבית כמה שנים. שלוש, אין התכתבויות עם גנץ, אולי, לא יודע, כשאבא שלי נפטר, הוא כתב לי, אגב, אני מוכן להראות לך את הכל. מי אמרת עוד? לפיד שיוציאו. מה היה עוד?
מה? לא יודע, לא זוכר.
אמרת לפיד, גנץ, יומשית אמרנו, גדעון סער אמרנו, אייזנקוט. שאלתי לך לשם. אייזנקוט זה בן אדם הכי משעמם, לא יגיד בחיים שום דבר בעייתי, אני אומר את זה בערכה, אני חושב שהוא איש עצום, הייתי מוכן לתת הרבה שיהפוך לראש ממשלה פה ויסדר ויתקן את כל מה שאתם עושים, אבל לא תמצא בהתכתבויות איתו, די נדירות אגב, הוא לא איש של וואטסאפ, שום דבר שאפילו יגרום לך להרים גבה. יש עוד שמות? אבל תשמע, בינתיים פרצו לך, אז מה? זה לא...
בוא נו, אומרים לי שהשקל הכי חזק מזה 30 שנה.
מעולה. עכשיו רק צריך ללכת איתו לסופר והכל בסדר.
איזה בשורות קשות, איזה בשורות קשות. הבורסה בשיא כל הזמנים. השקל, הזה, כאילו, מה קורה? כאילו, מדברים פה על איזה בום כלכלי שמדינת ישראל מתחילה לחוות, מי השלטון פה? מי הממשלה הזאת? מי ראש הממשלה שזה קורה במסגרת שלו? אני בשוק, אני בהלם, אני עמומה, אני לא יודע מה, איך מתמודדים עם האירוע הזה. זה פשוט נורא. מצד שני, יעלה לנו, כמו שאמרת, 700 מיליארד להקים מחנה צריפים, את הצריף של תמרי, לעזאתי. אני לא מבין, כאילו מה, מקימים לה שם קלאב מד? לא הבנתי את האירוע. מה, זה איסרוטל רפיח? מה מקימים שם? לא הבנתי. מה אתם מדברים איתי על 15 מיליארד? 15 מיליארד. אתמול אגב הבנתי שראש הממשלה זרק אותה מכל המדרגות. שהחשב הכלכלי עשה שם חישובים. בוא נעו, תחליפו את החשב הכלכלי הזה. מה קורה פה? מה זה השטויות? תגיד לי, הפקידים פה מנהלים פה את המדינה? לא הבנתי. הפקידה הזאת שלכם, איך קוראים? שלטון הפקידה. גלי בערב. גלי בערב מיארה, כן? מה קורה איתה? מה הולך? היא מגיעה לשימוע או לא מגיעה לשימוע? היא במדינת חוק או לא? אתמול, הליצנים האלה שם הוציאו שהם שוקלים להעמיד לדין את יונתן אוריך, כן? תשימו לב, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, גבירותיי ורבותיי, אני מבקש מכם להקשיב טוב, על מה? הוא חשוד בכוונה, מתוך כוונה לפגוע בביטחון מדינת ישראל, מתוך כוונה מתוך כוונה לפגוע במדינה, עכשיו תגידו מה, אתם רוצים שנתייחס אליכם ברצינות? לא באמת, אתם רוצים שנתייחס אליכם ברצינות? מה יונתן אוריך התכוון לפגוע בביטחון מדינת ישראל? באמת אתם ליצנים? אתם מטומטמים? מה עובר עליכם? מה עובר עליכם? מה אתם חושבים? שזה עיתון דבר והארץ בשנות ה-50? שיש פה כאילו רק רשת בית כל ישראל וערוץ אחת? מה נראה לכם? שאנחנו נאמין לשטויות שלכם שאתם מוציאים, שיונתן אוריך התכוון לפגוע במדינת ישראל? אגב, מה הוא הוציא? נגיד שהוא מעורב בהדלפה, בסדר? או נגיד שהוא מעורב והוציאו את ההדלפה לבילד. מה היה שם בבילד? מה היה בבילד? מה היה בבילד? היה בבילד שחמאס, הוכחה, שחמאס מנצל את המחאות והאופוזיציה בישראל נגד נתניהו כמניפולציה במסע ומתן, שזה מחזק אותו. איך זה פוגע בביטחון מדינת ישראל? איך זה פוגע בביטחון מדינת ישראל? אולי זה פוגע בביטחון קפלן? אולי זה פוגע בביטחון המחאה? מה אתם מבלבלים את המוח? הוציאו את הידיעה, היה נגד, כשלקח ידיעה שהגיעה ממקור סודי, שינה אותה שלא ידעו איך זה הגיע, נתן לפלדשטיין. פלדשטיין, שלא ידע את סיווג המסמך וכמה הוא סודי או לא סודי, כן, בצורה כזאת או אחרת, עם אורך, לא יודע מה, עם אורך, בלי אורך, לא יודע מה זה, הדליף את זה, נגיד, לפי הטענה לביל, בסדר, אוקיי. זה רצה להתקן את ראש הממשלה, כן? הוא לא ידע שזה יודלף. הוא לא ידע. הוא רצה להתקן את ראש הממשלה. לגיטימי שמישהו במערכת רוצה שראש הממשלה ידע, כי הוא מרגיש שהמערכת מלמעלה לא מעדכנת את ראש הממשלה.
זה לא ידע את רמת הסיווג והסודיות לצורך העניין, ככל שהדליף והדליף. עכשיו מה, אז מה עכשיו, אז עכשיו יונתן אורי, כדי להגיע לביבי, הם אומרים שהוא רצה מתוך כוונה, תקשיבו טוב, מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה, על זה שהוא הוציא מסמך ככל שהוציא, שהחמאס עושה מניפולציה ומשתמש במחאה של קפלן ובאופוזיציה בישראל לצרכיו במסע ומתן. הכל שקר, תדעו לכם. זה הכל מניפולציות. שתבינו, דמיינו שבן כספית, בן כספית, הוא היועמ"ש, כן? וברק סרי הוא פרקליט המדינה. שתבינו מי האנשים האלה, אוקיי? שתבינו מי האנשים שנמצאים שם. קפלניסטים מלא על מלא. תודה.
טוב, מבאס קצת, כי הרמה כל כך ירודה, אתה הרי לא מבין כלום בפרשה הזאת לפי מה שאמרת, תכף קבל את ההסבר. אבל התחלת עם הכלכלה והשקל, קודם כל כמובן גם העובדה שאמרת לא נכונה, בנובמבר 21 השקל היה 3.09, הרבה פחות מעכשיו. שתיים, שקל חזק מדי מזיק לכלכלה, למשל מוריד מאוד את ההכנסות של ההייטק, שזו הכלכלה הישראלית היום. שלוש, מציע בידידות לא ללכת לנושא הכלכלי, הוא לא הפורטה של הממשלה הזו, מכיוון שרמת החיים יורדת בחדות, והמחירים עולים בחדות בכל התחומים, אין עליהם שליטה בכלל, עליות משוגעות שבאמת לא היו אף פעם בקצב הזה, והאוצר לא עושה כלום, עכשיו גם לא מפצים על המלחמה ביוני. אז לכלכלה, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה להמשיך, אני לא אעמוד בדרכך. עכשיו לגבי הבילד. קודם כל יש פה איזה קטע מצחיק, שראש הממשלה, הגרסאות הראשונות שלו היו, מיכאל שמש כותב את זה יפה, טענה בתוקף הלשכה שראש הממשלה למד על המסמך שפורסם בבילד מהתקשורת, הוא לא ידע כלום. הבוקר הוא כותב, בניסיון הפתטי שלו להגן על אוריך, שחלילה לא יפתח עליו, כי הוא מכיר את הפרטים וקובע שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה. זה גרסה חדשה. עכשיו, מה היה שם? קודם כל, פגיעה בביטחון המדינה על סטרואידים. אולי אפילו חסרת תקדים. וזה לא, הרגע הוא אמר עינון כי הוא לא מבין את הפרשה ולא מכיר אותה, הנגד נתן שינה אותה שלא ידעו איך זה הגיע. קודם כל, כדי שתזכרו, זה, את כל התעלול הזה הם עושים אחרי שנרצחים שישה בני ערובה, כדי להטות את דעת הקהל בארץ לטובתם, ולא לטובת אלה שאומרים, חבר'ה הורגים את החטופים, תעשו עסקה. כדי כאילו להראות שהחמאס עושה מניפולציה מההפגנות, ישב אצלנו בשבת בפגוש אלמוג מאיר ז'אן, המתוק והחמוד שחזר, שהיה מאות ימים בשבי, וסיפר כמה הפגנות עזרו לו ולחברים שלו להחזיק את הראש מעל המים. אבל לעצם העניין, המסמך הזה נפסל על ידי הצנזורה, ולצנזורה יש סמכות לפסול מסמכים ופרסומים אם יש פגיעה ישירה ומיידית בביטחון המדינה. נפסל. כל האוריכים ידעו את זה. והפלשטיינים. ולמרות זאת, מכיוון שהם לא הצליחו להדליף את זה לכתבים ישראלים והם ניסו, כי זה נפסל. הם הדליפו את זה לבילד בידיעה שזה נפסל, כי זה גורם נזק לביטחון המדינה, אבל זו רק התחלת הסיפור. כי בניגוד למה שהתועמלן, שלא לומר העבד, אמר לכם הרגע, הנגד לא שינה ופלשטיין לא שינה. בהתחלה הם נתנו את המסמך, את פרטי המסמך, שגם זה פסול בצנזורה. אחר כך הבילד שחטף ביקורת גדולה על הפרסום עצמו, כי אגב זה גם לא נכון, כל האירוע וכל המניפולציה הזו על דעת הקהל בישראל היא לא נכונה, כי זה הייתה בכלל איזו טיוטה של דרג זוטר, ובסוף מה שסינואר קיבל זה מסמך אמיתי אחר לגמרי, אבל הבילד אמרו להם אנחנו רוצים את המקור, את הגלופה, והם הוציאו את המקור ואת הגלופה, והעבירו לבילד. עכשיו, למה זו פגיעה על סטרואידים? כי באירוע הזה, הם הסגירו לחמאס, מקור אסטרטגי, ש-8200 ישבה עליו, וידע לירט ממנו דברים, מקור פעיל, שהביא מידע על החטופים, שהביא מידע להצלת חיי לוחמים, ובדם קר הפושעים האלה נתנו אותו לבילד, אחרי שהוא נפסל לידי הצנזורה, וגרמו לחמאס, אם יש להם טיפה שכל, והחמאס לא מטומטמים, להבין שיושבים עליהם במקום הזה בדיוק. זה הרבה יותר חשוב, זה בכלל לא רלוונטי, כל המניפולציה העלובה שהם עשו על דעת הקהל, למחרת רציחת שישה חטופים, זה הסוגריים. סתם, אנחנו יודעים בפעם המיליון שיש לנו עסק עם אנשים עלובים, עם קאט של שטופי, שיעשו הכל, כולל הכל כדי להגן על נתניהו, את זה אנחנו יודעים. שריפת המקור המיוחד הזה, היא פשוט פשע. ואוריך הולך לשבת הרבה זמן בכלא, ואני שואל את עצמי, למה נתניהו משנה הבוקר את גרסתו?
למה הוא שינה?
שמע, ינון.
אם אתה לא מקשיב, בן, אם לא צריך כל כך להיות עצבני, הכל בסדר,
אבל אני לא עצבני בכלל,
אוקיי.
אבל אני ממש לא עצבני.
בסדר, שמיינון, כן.
אתה נשמע לך עצבני?
כן, אתה נשמע לי עצבני.
אז שמיינון, אם אתה לא מקשיב לי, המאזינים לא אשמים.
אוקיי.
הסברתי את זה בהתחלה.
סיימת?
ואני מאמין שהמאזינים מבינו.
בסדר גמור. אוקיי, סיימת? יפה, תודה. טוב, בוא נתחיל מזה ככה. קודם כל המקור לא פורסם. המקור לא פורסם. לא פורסם. בבקשה, תביא לי צילום של המקור, אוקיי? אני נותן לך כמה אתה רוצה, יממה, עד מחר, עד מחר
תמציא. תקרא את כתב האישום, אז זה מספיק.
תמציא, לא, כתב האישום, זה ש, כתב האישום גם...
האם הם העבירו לבילד את הגלופה? האם הם העבירו או לא העבירו?
המקור לא פורסם.
האם הם העבירו את הידיעה המקורית?
לא יודע, לא יודע.
אתה לא יודע, אז תבדוק.
עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, אני דיברתי עם חברים של הנגד, של ארי רוזנפלד, דיברתי עם חברים שלו מהיחידה. והם אמרו לי, הם שלחו בכתב, לדעתי עשרות אנשים, שלחו מכתב שלא הייתה פקיעה בביטחון המדינה. עשרות חברים שלו, אולי 20, 30, לא זוכר בדיוק, כן? שלחו מכתב שהודיעו שלא הייתה פקיעה, זה כל שקר. אתה, זה כמו שאתה, אתה יודע מה, זה כמו שהיינו מדברים על הצוללות, והיית מסביר לי על הבן דוד, מטיסנקרופ, וכל הדבר הזה, והגז, והנישוב, ואתם מבלבלים את המוח, אתם פשוט מקשקשים שטויות, מבלבלים את המוח, כאילו באיזה ידענות, שבסוף אין כלום ושום דבר. סתם החרטטים. אז אני אומר לך שעשרות נגדים, קצינים, חיילים, מהיחידה, כתבו מכתב למפקדים שלהם, והודיעו כאי לישנה, שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, ממה שהוא הוציא. זה פשוט אתם מבלבלים את המוח. זה דבר שני, כן? דבר שלישי, כן? אני הסברתי לך, מה כל אחד מהם ידע לצורך העניין בתוך האירוע הזה. אוריך, פלשטיין, כשהוא מקבל את המסמך, הוא לא יודע מה המקור, הוא לא יודע מה הסיווג שלו, הוא מקבל מסמך. רוזנפלד שהוא מוציא, הוא לא יודע שזה יפורסם, הוא מעביר את זה לראש הממשלה. אבל, כמו שעשיתם לצביקה קליין, הרי מה היה בפרשה של קאטר פייק, עצרו שם את צביקה קליין, והיועמשית הודיע, אחרי החקירה, שהוא חשוד, עלה חשד גבוה, כן, בוא, אני אקריא לך את זה, אני אחפש את זה, שהוא חלק מאיזה מכונה להעברת מסרים, או טובות הנאה לקטרים. הנה, בבקשה, על יועמשית, בבקשה, חשד שקיבל טובות הנאה, לצביקה קליין. במסגרת עדותו של קליין, כותבת היועמשית, צביקה קליין, עורך הג'רוזלם פוסט, התגבש חשד משמעותי שהעיתונאי היה יחד עם יועצי ראש הממשלה, חלק מהמנגנון של קבלת טובות הנאה מקטר, בעד קידום האינטרסים שלה. שזה בן אדם מהג'רוזלם פוסט, עורך הג'רוזלם פוסט, שנסע לקטר וראיין את ראש ממשלת קטר. כמו שעשה ניר ארד מתבלה 12. חקרו אותו, לא הפסיקו לחקור אותו, התעללו בבן אדם, היועמשית עוד מכפישה אותו, היועמשית מכפישה אותו, על עיתונאי, כן, חקירה של עיתונאי, על זה שכאילו הוא חלק מאיזה קבלת טובות הנאה, לא קיבל כלום, עשה רעיון עם ראש ממשלת קטר. זה מה שהוא עשה. תקשיבו, זה מטורף. עכשיו, כשאביעד גליקמן דחף איזה מישהי במשרד ראש הממשלה, בדיון משהו, באיזה משפט של שרה נתניהו, כל הארמדה שלהם התרוממה, כולל היועמשית, שמעכבת את החקירה שלו, על זה שהוא דחף, זה לא קשור לעבודה העיתונאית שלו, והם אומרים שזה קשור לליבת עבודתו העיתונאית. חבר'ה, זה חבורה של שקרנים, שבדיוק כמו שבן מסביר לכם פה עובדות, שזה הכל פייק ושטויות והבלים, כן, על פגיעה בביטחון המדינה, ככה הם מנהלים את המדינה, ככה הם חושבים שהם מנהלים את המדינה. תתכבד הגברת ותגיע לשימוע היום ב-1:30, כן? זה עוד 3 שעות. שתגיע בבקשה לשימוע לקראת פיתורים. עם ישראל רוצה לפטר אותה. לא בסקרים של תבלה 12, ששם איימן עודה הוא שר ביטחון. זאת אומרת, 78% חושבים שהוא ראוי לתפקיד שר ביטחון, 12% חושבים שהוא לא ראוי לתפקיד שר ביטחון. זה הרמה של הסקרים שלהם. כמו שביבי אצלם אף פעם אין לו רוב. לא היה סקר בתבלות שלביבי יש רוב. לא קיים. הוא מנצח כל בחירות, אבל במשך עשרות שנים, אף פעם לביבי אין רוב קלטתם את האירוע הזה? זה כמו האירוע שהם כולם חושבים אותו דבר, ובסוף בבחירות הציבור חושב משהו אחר. הם יושבים ומבלבלים לכם את המוח, ומהנדסים לכם את התודעה, ואוכלים לכם את השכל, אבל מה, אנשים יש להם אינסטינקט בסיסי שהם יודעים את האמת. כי כמו ששיקרתם עם השוחד, שאין שוחד, השופטים כבר הודיעו שאין שוחד, כמו ששיקרתם עם הצוללות, כי לא היה צוללות, הוא אפילו לא היה חשוד. כמו ששיקרתם עם הגז, קראתם לזה שוד הגז, בסוף זה מכניס למדינת ישראל איזה 200-300 מיליארד שקל. כמו שנתניהו אמר, זה יכניס לנו 200-300 מיליארד שקל וגיחכו, והם כל אלה זלזלו בו. כל המטורללים האלה, הם קראו לזה שוד הגז. שוד הגז הזה מכניס מאות מיליארדים למדינת ישראל, אתם מבינים? מאות מיליארדים. כמו ששיקרתם, אני כבר לא זוכר עם מה, עם כל הקמפיינים שלכם, עם אלף שערות, של שינוי מסמכים וזיוף מסמכים וגריסת מסמכים והטרדת קצין בלשכת ראש הממשלה וג'קוזי וכל היום שערות והכל כלום ואין כלום וסתם. אז עכשיו הם מבלבלים את המוח מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה. אל תאמינו להם, זה דיפ סטייט על סטרואידים. דיפ סטייק. תן לי בבקשה את הדיפ סטייק שלי מדיום וויל. תודה.
אני הייתי ממליץ אולי לחמולת אבו לטיף, זה השם היחיד של משפחת פשע שאני מכיר מהמגזר הערבי, לקחת אותך בתור פרזנטור, גם אותם אתה תוציא צחים כשלג, ואני באמת כאילו שואל את עצמי, אני שמח קם בבוקר, אין הרי משימה קטנה על מידותיו של העבד הזה. גם את הסיפור הקטרי הוא מצדיק. זאת אומרת, לפני כל העבירות, לפני הדלפה, הבדיחה הכי גדולה זה שהחברים של הנגד כתבו מכתב, ולכן לא הייתה פגיעה בכתוב המדינה. החברים של הנגד, השקמיסט והאופסנאיה, שאני יודע מי. הם בעצם, האמת היא שאחרי שהם הרסו את רשויות השלטון, את שלטון החוק, את רשויות האכיפה, את המשטרה, את הפרקליטות, את להב, את היועצת, את בית המשפט העליון, באמת הגיע הזמן שהחברים של ינהלו פה את המדינה. אבל לא, יש פה רשויות, יש פה עדיין מוסדות, שתפקדו פה 77 שנה, עד שהגיע מלאך חבלה להרוס את הכל, הוא כבר מצליח, הוא די הרס את הכל, אז עכשיו טיעון ההגנה, זה שהחברים של הנגד כתבו מכתב, וגם תשימו לב לכלל הטיעונים, זאת אומרת, אין, בצוללות, אז יש התעלמות מזה ש... ועדת החקירה הממלכתית כבר שלחה נתניהו מכתב שהוא פגע בביטחון המדינה בפרשת הצוללות, ואגב, הוא באמת לא היה חשוד פרשת הצוללות, ולכן גם אני הרקנתי את ראשי למרות של דעתי, הוא היה צריך להיות חשוד פרשת הצוללות, אבל זה מה שהבט... ברגע שמנדלבליט החליט שהוא לא חשוד, הוא לא חשוד, אבל מה קורה כשמנדלבליט מחליט להגיש שלושה כתבי אישום? אז זה דיפ סטייט. ומה קורה כששר נתניהו כבר הורשעה? זה דיפ סטייט, אבל כל הפרשות שהתיקים נסגרים, את זה אנחנו נפאר ונרומם, ובפרשות שיש הרשאות שהתיקים מוגשים, זה דיפ סטייט. אז אני צריך באמת, קודם כל לגבי צביקה קליין, כולנו יצאנו למענו, כולל אני, הוא היה אפילו בפגוש, הודע לי הרבה מאוד בפרטי ובציבורי, וחקירתו, אתה יודע, צריך לבדוק את הדבר הזה. הוא היה בקשר טוב עם האיינורנים והאוריכים והפרספשנים, ולכן זה נבדק. אני לא יודע, אין לי יותר מדי פרטים לבדוק שם, אבל טוב שירדו מהעץ הזה. אתה משווה את זה לאביעד גליקמן, אתה ראית את הסרטון. על דחיפה, נניח שהוא דחף. לא שיש לזה הוכחה, נניח שהוא דחף. אז להשוות את זה לזה, זה אפילו לא לעשות צחוק מעבודה. זה להגיד, אני ינון מגל. אעשה הכל, להלבין כל שרץ, כל תינוף, כל קטם, כל שחיתות, כל ריקבון. זאת אומרת, אם הייתי אומרים לפני שנתיים, שבמהלך מלחמה, שבה אנחנו נאבקים בחמאס, שקטר ממנה כל השנים, שבנו של ראש הממשלה ודרומה, כולם, קוראים לה ומכנים אותה מדינת אויב, בסוף מתברר שבחירי לשכת נתניהו עובדים במקביל לחלטורה בלשכת נתניהו בקטר, עושים מבצעי תודעה לציבור הישראלי כדי להבאיש את ריחה של המתווכת, אגב שרבים העדיפו מצרים, כדי שקטר תישאר בתמונה, וגם על זה אתה מגן. וחייבים, פשוט חייבים לחזור על זה. הפושעים לכאורה האלה העבירו מסמך שהצנזורה פסלה, צנזורה פוסלת בגלל שזה יכול לפגוע בביטחון המדינה, לבילד, וכשהתבקשו להעביר את המקור, העבירו את המקור לבילד. עצם העובדה שהמסמך הזה נמצא בידי ישראל, מסגיר לחמאס מקור מודיעיני חשוב מעין כמותו, שהחמאס מפרק ועוצר ובולם בגלל חבורה כנופיית התרעלה והמאפיה הזו, שכדי לעשות תרגיל על דעת הקהל אחרי רציחת שישה חטופים, עושה את הדבר הזה. אין באוצר המילים שלי מילים יותר חמורות כדי להסביר לכם את זה. ומול זה, אתם רואים את הבחור פה, מגן על זה. בגלל שיש מכתב של החברים של הנגד. הוא לא מזהה את הגרוטסקה, הוא לא מזהה את האבסורד, הוא לא מזהה את זה שיש פה גם מדינה, שיש פה גם ביטחון מדינה, כולם פושעים ועבריינים, ראש השבק, הרמטכ"ל אגב, שהגיע לשבק וביקש לבדוק את הדלף הזה, כי הוא מסכן מקורות, תוך כדי מלחמה. אלה כל אלה עבריינים, את כל אלה זה דיפ סטייט, זה פקידים, אלא אם כן יש איזושהי הצלחה, אבל החברים של הנגד, קבעו שהכל
לא,
שקט.
אתה יודע, החברים של הנגד לא
פרסומות.
יודעים. החברים מהיחידה לא יודעים, אתה יודע. שלום מרב לשם גונן.
בוקר אור, מה שלומכם?
מתוארים
הבוקר.
בוא נה, מזמן לא דיברנו, איפה את? לא טלפון, לא גלויה, פאקס, ביפר, משהו, תשלחי.
איך היא תשלח? פרצו לך לכל הזה, מה היא תשלח?
לא, הביפר עובד. הגיתי
לוואטסאפ
מהחמאס, אמרתי
אוקיי.
מה שלומך?
שלומי, מאוד, אני מניחה שכמו כל עמי, שלומי מאוד מורכב מהכל. אני חושבת שאנחנו מלאים בהכל היום.
ברור, כן. אבל עדיין, את יודעת, אדם קרוב אצל עצבו, הבת שלה חזרה מהשבי, מה שלום רומי?
לאט לאט, היא מדהימה, כל יום מחדש, אבל אני רואה אותה ובתוך המערך המשפחתי, ואני יודעת שזה חומר כזה, לא רק הם. כמו שאתם יודעים, אני מגיעה להמון מקומות בארץ, מדברת עם הרבה מאוד אנשים, זה חומר אחר. באמת, החומר האנושי, בטח הדור הזה, הם חומר מדהים, איכותי כל כך וחזק כל כך ותומך, שזה הדבר שאנחנו מתכנסים.
אנחנו מתכנסים בין היתר, כי בשבוע שעבר היא שוחררה מבית החולים אחרי 5 חודשים,
נכון.
עם 2 ניתוחים מורכבים, וניתוח שלישי יהיה מתישהו בהמשך, נכון?
נכון, נכון. מאוד 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 מאתגר. אתה יודע, שואלים אותי, נו, חזרתם לשגרה, חזרתם הביתה, אנשים לא באמת מבינים מה אנחנו עוברים, יש איזה רצון שאתה יודע, שאנשים יחזרו לשגרה, ושכאילו לחיים רגילים
כאילו הכל, כאילו לא קרה כלום
בול, אבל זה לא ככה, קרה הרבה, ורומי באמת באופן חריג בתוך הקבוצה הזו של חטופים ששאבו, היא חזרה פצועה מאוד, ולכן נזקקה גם ותזקק לעוד ניתוחים, ו... מזל, באמת מזל שיש לנו בתי רפואה איכותיים בארץ.
מה קרה לה בעצם? על מה היו ניתוחים? מה קרה שם?
כמו שראיתם וכמו שסיפרנו במהלך הדרך, זה מה שידענו וזה גם מה שקרה, היא נורתה הרי ביד בזמן, ממש 2 דקות לפני שהיא התקשרה אליי כדי להגיד לי שהיא נורתה, והיא חזרה עם יד לא מתפקדת. רואים את זה בכל התמונות, מהרגע שהיא נכנסה לארץ, ועכשיו יש שיקום של היד, של להחזיר את היד לתפקוד.
ומה הצפי? יש מצב שזה יחזור למה שהיה?
לא יודעים להזיד, באמת לא יודעים להזיד. אי אפשר לדעת, בטח לא למה שהיה פעם, אבל אי אפשר לדעת גם עד כמה טוב, אני חושבת שזה באמת המקום שרומי תדע לשתף הכי הרבה, הכי בצורה הכי מדויקת, מה זה אומר, לכשהיא תחליט ככה לשתף ולדבר החוצה.
ואיך הרוח? אז הפיזית אנחנו מבינים שזה המסע בעיצומו. עם שני ניתוחים ועוד אחד, איך היא במצב רוח, אם בכלל אפשר לשים כאופציה את החזרה לשגרה גם בתחום הזה?
לא, אי אפשר, בין היתר בגלל שקודם כל יש הרבה התמודדויות, אבל לא רק זה, גם אני לא יודעת כמה אתם עוקבים אחרי דברים שבאמת חטופים ששבו אומרים, אבל החוויה הזאת שהם השאירו מאחור אחים שלהם, ככה הם מתייחסים לזה, היא בלתי אפשרית. אשמת הניצול היא נוראית, נוראית, גם אנחנו, דרך אגב המשפחות עצמן, מי אני מול ויקי, מי אני מול צביקה, כן, מול צביקה מור, מול דיצה, מול עיניו, שאתה יודע, אנחנו 471 יום, הם כבר 647 יום, אם אני לא טועה, פשוט אי אפשר להסביר את המקום הזה, את באמת, אנחנו צריכים להיות בהכנעה גדולה מול המשפחות האלה שעוברות דבר שהוא פשוט...
אלמוג מאיזן היה אצלנו בפגוש בשבת ואמר את זה בדיוק, אמר שעד שהם לא יחזרו, הוא לא יסגור, זה לא, הפצע שלו יישאר פתוח לגמרי.
בול.
וצודקת, בול. אנחנו לא יכולים להרגיש את זה, מי שלא היה שם, אתה יודעת, בן אדם רגיל יגיד, היית 471 יום במרתפים בסכנת מוות, יצאת, אתה מאושר באדם, נגמר האירוע, וזה לא ככה.
לא, זה לא ככה מהרבה מאוד מובנים, תחשוב גם על החיילים שלנו, להבדיל, שנלחמים, חוזרים את הלקות מאוד קשות גם בנפש, זה לא שזה שהם מחייכים, זה בגלל שהם, אתה יודע, יהודים. ויש בנו משהו מאוד מאוד חזק, ואנחנו יודעים גם מה זה, מה הכוח של הודיה, גם מה הכוח של לחפש את הדברים הטובים, שזה הדבר הכי קשה לפעמים. אבל הם עוברים שם תופת, והם, זה לא פצע שיכול להיסגר, כשאתה עוד יודע שיש שם האנשים שלך שנמצאים שם ועכשיו חווים, ולא רק הם, גם החללים שלא כולם... אנחנו לא יודעים אפילו, בטוח חללים, לא בטוח, אני חושבת על המשפחות שלהם, וזה נוראי, הסגירות מעגל שאנחנו כעם, בגלל הקיוט שעליה אנחנו גדלים את הילדים שלנו, בגלל התפיסות האלה, הדברים הנורא נורא בסיסיים האלה, ערבות הדדית, הדבר הכי חזק. הבן שלי הצעיר סיים י"ב, והם יצאו לאפטר פארטי כזה, כיפי, הוא אמר לאבא שלו, אני לוקח טרוטו, ובבוקר יכול שאני אצטרך להסיע חברים. ואבא שלו אמר, וזה מוקדם, וקשה, ותיזהם, הוא אמר, כן, אבל בשביל החברים שלי אני אעשה הכל. זה ילד י"ב-ניק, י"ב. הוא עוד לא חווה...
לפני שעבר איתם טירונות.
בדיוק. זה, ככה אנחנו מגדלים אותם. ולכן באמת אני חושבת שהחוויה של כולנו, ואני שומעת את זה מהרבה מאוד מקומות בעם, שאנחנו חייבים אותם, להחזיר אותם חזרה, כדי שנוכל באמת להרגיש גם את הביטחון היחסי, וגם את ההשתקמות.
תגידי, הוא מתגייס הבן?
בוודאי, כל הילדים שלי מגויסים.
אתם יודעים לאן?
הוא ארבעה כבר שמגויסים. כן, הוא, אני, טוב, עליו אני לא יכולה להגיד, אבל כן, אנחנו יודעים לאן.
אז בעצם אם אנחנו נתקלים עכשיו במצב הספציפי שבו אנחנו נמצאים, הרגע ראיתי ציוץ של איתמר בן גביר, שאומר שכל הסיפור של העיר ההומניטרית זה ספין, כדי לטשטש את העובדה שהולכים אולי לעסקה חלקית, אז בדילמה הזו, כי בסוף הצד השני, שינון מייצג אותו פה, יגיד לך, אם אנחנו מחזירים אותם עכשיו, חמאס נשאר, כאילו חמאס ניצח. הצד שלי יגיד לך, חמאס הובס, הוקה, הושפל, 60 אלף הרוגים, הגיע הזמן לסיים את זה. מה את אומרת בעצם לממשלת ישראל?
אני אומרת, בואו רגע נשים את חמאס בצד, כי האישו הוא לא חמאס. האישו תמיד היה, יהיה, העם היהודי והעם ישראלי. ואני חושבת שאת הפוקוס שלנו אנחנו צריכים לשים על עם ישראל ועל מה קורה לנו. והאם אנחנו יכולים, כשאנחנו מתרכזים במה אנחנו צריכים, האם אנחנו יכולים לקבל החלטות, גם עם החלטות שבאגו הן יכולות להיות לא קלות. עכשיו אני ערה לחלוטין לנושא הביטחוני, אין ויכוח, יש פה בעיה קשה אמיתית שצריך להתייחס אליה. אבל אני הייתי שמה את עם ישראל בפוקוס, ורגע תורה, ובתור מנהיגים, זה התפקיד בעיניי, מה עם ישראל צריך עכשיו. ועם ישראל, ואני מדברת מכל הגזרות, ואתם יודעים שאני מטיילת בכל הארץ, אני מדברת עם כל סוגי האוכלוסייה, עם ישראל זקוק רגע לשיקום, זקוק להחזרה של החטופים, זקוק רגע לשקט של החיילים, כמות הפצועים שיש, כמות הפצועים הנפשית שיש, אפילו לא הפצועים המדווחים פיזית, כזאת, גם העומס, כולנו יודעים איזה עומס מוטל על אותם חיילים כבר שנה ותשע. רגע אנחנו צריכים לעצור ולשאול את עצמנו מה מוקד פה, בשביל מה אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים.
מירב, יש לי שאלה.
אנחנו עושים את זה בשביל העם היהודי.
רגע, שנייה.
בשביל העם ישראל.
אבל אנחנו בתוך מלחמה, כלומר, צריך לטפל בפצועים, צריך לטפל באנשים, לשקם את מי שצריך, אבל במלחמה, כשמסתערים, צריך לכבוש את היעד. ובתוך האירוע הזה, חשוב לראות שלא פוגעים ברוח הלחימה וברוח הניצחון.
אני ממש מסכימה איתך, בגלל זה רוח הניצחון צריך להבין במה היא מתמקדת. ברוח הניצחון עד עכשיו, אנחנו ניצחנו יופי במקומות שהיינו ערוכים אליהם ומוכנים, נכון? אתה תסכים איתי.
נכון.
חיזבאללה, איראן, אפילו סוריה, שידענו מה לעשות כשהסתכלנו מהצד, היינו מוכנים לזה. יש פה אירוע אחר, והשאלה היא, אתה יודע, רוח הלחימה תלויה גם בלוחמים, והיעד של הלוחמים אף פעם לא יהיה השמדה, זה לא יהיה, זה לא העם היהודי. היעד של העם היהודי הוא תמיד הצלת נפשות. זה מי שאנחנו, לא יעזור. אי אפשר להתעלם מזה. ואני חושבת שרגע צריך לעצור ולבדוק האם אנחנו תקועים על החלק של ההשמדה, או שאנחנו צריכים לחזור רגע להתמקד בחלק של הצלת נפשות. זה החוויה שלי, ויצא לי, כמו שאתם יודעים, להסתובב הרבה מאוד בבית החולים, לפגוש פצועים, לפגוש חיילים, ולי יש בבית שלושה לוחמים. אז אני מדברת גם מתוך המקום הזה. אני חושבת שרגע צריך לעצור ולהסתכל עלינו, מה אנחנו צריכים עכשיו, זה הרבה יותר חשוב מכל דבר.
תגידו, מירב, מה פירוש המסע הזה, ואני עוקב אחריו, שאת עושה בארץ? שאת באמת מגיעה להמון מקומות, פוגשת הרבה אנשים, עם מסרים שהם, למרות שאני מבין שאת יותר בצד שלי, של אלה שחושבים שקודם כל צריך עכשיו להציל חיים, ועדיין הם מאוד מאוד מאחדים.
אני קודם כל חושבת שאני גם בצד של עינון, כי כשעינון מדבר, עינון מדבר על המקומות שבהם יש סכנה ביטחונית. אני חושבת שכולנו מדברים על המקום הזה. המטרה היא להציל חיים, גם שלך, גם של עינון, גם של השמאל, גם של הימין. ההסתכלות על המציאות היא שונה מתוך המציאויות השונות שקיימות במדינת ישראל. וכשמתרכזים במקום מסוים, באזורים מסוימים בארץ, חווים מציאות שונה לחלוטין מאשר הם מתרכזים במקום אחר. בארץ, באוכלוסייה שונה. והמסע שלי התחיל מתוך זה שלא הבנתי. איך יכול להיות שיש, אתה יודע, אנחנו עם יהודי, עם ערכים יהודים, עם ישראלי, עם כל מי שקשר גורלו וגורלנו, איך יכול להיות שמישהו לא רוצה לעזור את החטופים? זה נשמע לי לא הגיוני. ומה שקרה זה שהתחלנו לצאת למסע של להכיר רגע את הסיבות שאנשים אומרים, קשה לי להסכים להסכם. שזה נובע מהמון דברים. בעיקר זה ממציאות שונה, ומהפחד שברגע שמשחררים מחבלים בהסכם, הם השתחררו לאזורים של מדינת ישראל. זה פחות הפחד על מה יקרה בעזה, כמו הפחד של מה יקרה כשישחררו מחבלים בתוך אזורי מדינת ישראל.
אני ממש מקווה שאין לאף אחד כוונה לשחרר יותר מחבלים תוך מהמדינה, אבל אני חתרתי לשאלת המשך, כי אני שומע אותך ורואה אותך, ואת באמת כאילו, את כאילו סוג של קונצנזוס, שאלה אם את חושבת אולי על עמדות השפעה, אולי אפילו ללכת אחר כך מתישהו למפה הפוליטית שמשוות לאנשים מהסוג שלך.
אני חושבת, ואמרתי את זה כמה פעמים, פוליטיקה זה מקצוע. וכמו שאני לא אכוון להיות רופאה כירורגית בלי שיש לי איזושהי הכשרה, אני חושבת שפוליטיקה מצריכה אנשים שמבינים מדיניות, מבינים ביטחון, מבינים בדיפלומטיה, מבינים הרבה מאוד דברים שאני פחות, זה פחות הצד החזק, אבל עכשיו שרק הפוליטיקה משפיעה, זה גם לא נכון. הייתי הרבה מאוד בכנסת במשך חודשים ארוכים, ואני יכולה להגיד שבשיטה הקיימת היום, בגלל שיש איזושהי כניעה למפלגה, ולא דווקא לעם, לרצון העם, ולצורך להיות בתוך שלטון כמפלגות, אנחנו מפספסים את ההשפעה הפוליטית שהייתה צריכה להיות, ובעיניי החלק שלי, בכל אופן, יש הרבה מאוד אנשים שיעשו בפוליטיקה, החלק שלי הוא יותר החלק החברתי-לאומי, אני הרבה יותר חזקה בזה. זה מה שאני בוחרת לעשות, ולכן גם אני ממשיכה היום את המסע בארץ, כי יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם טוב יותר ונכון יותר, ואני רק שליחה של התמונה הגדולה.
טוב, מירב, שורה תחתונה, אני שואל, חוזר לשאלה הראשונה, מה עם רומי?
היא מותק. כל כך חסרה לנו, זה היה חור שחור נוראי, שנשבה אליה כל כך הרבה אנרגיה בזמן שהיא לא הייתה כאן, ועכשיו שהיא כאן, עכשיו היא זוכה לכמה חודשים של קצת חופש, ועדיין מסע לא פשוט שיש לה עוד הרבה דרך ללכת בה, ומאבק על האחים שלה, כי זה מה שהיא משתדלת לעשות במקביל לריפוי העצמי שלה, אבל החיוך שלה אומר הכל.
היא בטוב? כאן.
אני חושבת שרובנו, ברוב הימים אנחנו בטוב.
יופי.
יש לה משפחה, חברים.
ברוך השם.
שמחזיקים אותה, וזה ינון, זה מי שאנחנו. החברים, המשפחה והציבורים שלהם. ותודה לכם. ואני רק מציעה, כשאתם מתווכחים, אם אפשר פחות להטיח האשמות. לי זה היה קשה, אבל אולי זה היה הקונספט של התוכנית, ואולי זה מדבר לאנשים, אז לפחות יקשיבו לשניכם וישמעו את הצדדים השונים.
בואי נאמר שזה ממש אולי, וזה המצב והצודקת, אבל אנחנו די תקועים פה. דש חמה לילדה ותודה.
תודה.
תודה לשניכם.
ביי, להתראות.
ביי ביי.
טוב, חבל שלא הספקנו לדבר, לא נותנים פה לדבר לאנשים, זה מה ש...
זה סתימת פיות.
סתימת פיות.
יכול להיות שפרצו גם לפה?
בדיוק, אתה מבין? לא נתנו לנו. מרב לשם גונן התפרצה ולא...
כן, ולפניה תהליך חדד.
נכון. אז בכל מקרה, בוא...
אחרי יש עוד צ'אנס אבל.
בוא נשמע את שלומי שבת וחיים ישראל בשיר בת מלך.
רק רציתי להגיד לך, ילדה שלי, אני רואה את דמעותייך. את ליבך מבקש, לא על עצמך, על החיים שסובלים עדיין. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, תפילותייך מתקבלות שם במרומים. אלוקים לא משיב, רק דמעותיה של בת מלך שבוכות את כל הריקים. תפילתך ילדה שלי, אל תעצרי, שומעים אותך עד לשמיים. כל השערים כולם גם הנעולים נפתחים עכשיו עד לשמיים. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, תפילותייך מתקבלות שם במרומים. אלוקים לא משאיר רקם דמעותיה של בת מלך שבוקעות את כל הריקים.
תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לאחרים על השידור תעלה של שקד מורג ואיציק אהרון, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, עמיתי דויק ורעות מתיתיהו ארגון. זהו, זה גם תפילותיהם של הגברים שעכשיו במנהרות יתקבלו בעזרת השם ויחזרו לחיק משפחתם, אמן.
לא תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר.